עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8, יום רביעי היום, כ"ח בשבט תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לאלי צייט, לין עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואם אתן זוכרות, אז התחלנו טיפלה לדבר ולגעת בנושא של השמחה, שכן מי שנכנס אדר מרבים, שישי ושבת הקרובים אנחנו מציינים את ראש חודש אדר א', ובאמת נשאלת כאן שאלה גדולה, איך אפשר לשמוח? איך אפשר לשמוח כשיש לנו 136 חטופים בעזה? כשאנחנו לא יודעים כמה מהם עדיין בחיים. וגם אלו שכן בחיים. מי יודע מה מצבם? ואפילו את התרופות שהעברנו להם, אנחנו לא באמת יודעים אם הם קיבלו אותם. אז איך אפשר לשמוח כשיש לנו כל כך הרבה משפחות שכולות, שטובי בנינו מוסרים נפשם כפשוטו, ואולי ממש לא כפשוטו. איך אפשר לשמוח כשיש לנו כל כך הרבה פצועים, שחלקם קטועי גפיים, שחייהם לעולם לא יחזרו להיות כפי שהיו? אז הדיון הזה על השמחה עלה גם בקבוצת הוואטסאפ שנקראת מזמור לתודה. אני כבר סיפרתי לכן בעבר על הקבוצה הכל כך ייחודית הזאת, זו קבוצה שנוסדה לפני 5 שנים. זה היה ערב ראש חודש אדר, החלטנו מספר חברות, כמובן ברשותה של בת שבע דרגן, כן, מנוחת נפש הבוטח, היא הקימה בעצם את הקבוצה הזאת, והתחייבנו שם במשך, אני לא זוכרת אם היה אז כבר אדר א' וב' או רק אדר, אבל בכל מקרה התחייבנו שבמשך כל יום מימות חודש אדר, אנחנו כל יום כותבות תודה, תודות, כן, אפילו על דברים קטנים, ומתוך הודיה מגיעים לשמחה, מתוך הבנה שהכרת הטוב היא זו שמביאה לשמחה. אבל רגע, רגע, זה לא כל כך פשוט. בתורת הנפש מסבירים ששמחה זה לא רגש, ושמחה זה לא דבר טבעי. שימו לב, לגמרי לא פשוט להיות בשמחה. ולמה שמחה זה לא רגש? כי רגש זה מה שמכנים מידה, מידת כעס, מידת קנאה. רגש זה בעצם אינסטינקט טבעי שיוצא מתוכנו ללא שליטה. וככה הסבירה לנו בת שבע באותה קבוצת מזמור לתודה. היא אומרת ש... ואני ככה רוצה שנייה לעצור ובאמת להודות לה, כי הקבוצה הזאת זה משהו שהוא משנה חיים. כשאת לומדת כל יום להיות בהכרת הטוב וכל יום להודות, תקשיבו, זה באמת משנה חיים. אז ככה היא מסבירה. היא אומרת, האדם נברא חסר, והסיבה לחיסרון זה שחיסרון בעצם הוא זה שמניע אותנו לפעולה. זאת אומרת, לדוגמה, אם לא יהיה לי חסר אוכל, זאת אומרת, אם אני לא יהיה רעבה, אני לא אוכל. אם לא יהיה לי חיסרון בכסף, אני לא אצא לעבוד. אם לא יהיה לי איזשהו חיסרון אנושי, אני לא אתחתן. מה שאומר שתחושת חסך, תחושה של חיסרון, תחושה של אין לי, מה שבעצם מביא אפילו לאיזשהו רגע של עצבות, הם דבר ביולוגי טבעי. אז מה זו שמחה? אם שמחה זה לא רגש, וזה גם לא דבר טבעי, אז מה זה כן? וככה היא ממשיכה ומסבירה. שמחה זו בעצם תולדה של המחשבה. תקשיבו טוב, זה לרשום את זה באותיות של קידוש לבנה. אז שמחה זו בעצם תולדה של המחשבה, שברגע המסוים הזה, אני נמצא במקום הנכון לי, ויש לי את כל מה שאני צריך נכון לרגע המסוים הזה. לכן הודיה, והודיה זה יש לי, יש לי, כן? לכן הודיה מביאה לשמחה, מה שאומר ששמחה זו בעצם תולדה של תחושת מלאות. מאחר וכך, השמחה היא מנוגדת לטבע האנושי, ולכן היא כל כך קשה ליישום. קודם כל זה גם מסביר למה שמחה ממתקת את הדינים, כי בגלל שזה כל כך קשה להיות בשמחה, כי בעצם שמחה זה משהו שהוא מעל הטבע, הטבע האנושי. כי הטבע האנושי זקוק לחוסר כדי להתקדם. מה שבעצם אומר, תחזיקו ראש, כן? מה שבעצם אומר שבאמצעות הביטחון אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לעלות מעל הטבע ולהיות בשמחה ולא להזדקק לחוסר כדי להתקדם. ועכשיו, כן, הנחיות. איך עושים את זה בפועל? אתם יודעים, קל לדבר בכותרות ובסיסמאות, אבל פה אנחנו ממש יורדים לרזולוציות של עשייה. איך עושים את זה? מתאמנים. עושים מדי פעם פעולות מעל הטבע. לדוגמה, היא נותנת פה דוגמה ממש מחיי היומיום, ואין אישה שלא תתחבר לדוגמה הזאת. בכל פעם שאנחנו רוצות לקנות חולצה, אז מה בעצם התרחיש? שבוע שלם את אומרת, אין לי מה ללבוש, אין לי מה ללבוש. ואז אחרי שתחושת החוסר מספיק חזקה, את קונה חולצה חדשה. הפעם יש לי מה ללבוש, יש לי המון מה ללבוש. כן, תראו איזה שינוי. לא אין לי מה ללבוש ולכן אני קונה, אלא יש לי מה ללבוש. יש לי אפילו המון מה ללבוש, כן, יש לי המון חולצות בארון. ובכל זאת, בא לי להתחדש עם חולצה חדשה. כאילו, זאת אומרת, להתקדם מתוך תחושת מלאות, ולא להזדקק לחוסר. והיא נותנת דוגמה מעצמה, או דוגמה. והיא אומרת ככה, השבוע לדוגמה, החלטתי להתחיל ללמוד אנגלית. לא כי אני צריכה, לא כי אני חייבת, לא כי הקריירה, לא כי כלום. רק כי כרגע מרגיש לי שבא לי למלא לי את החיים עם משהו חדש. ולא. אל תפחדו שתגררו לקניות מטורפות, כי דווקא תחושת המלאות לא גורמת להתמכרות, בניגוד לתחושת החוסר. המלאות הזאת של יש לי, יש לי, היא זו שמביאה לשמחה. יש לי הכל. אני לומדת לפעול מתוך מלאות. יכולה לוותר על החוסר, שחוסר זה אומר עצבות, מרמור, חוסר שקט. ואז כשאני לומדת לפעול מתוך מלאות ומבטרת על החוסר, אז אני יכולה להיות בשמחה. צריך להבין ששמחה זה משהו שלא מגיע באופן טבעי, וזה דורש עבודה, וזה החלק הכי הכי חשוב. זה לא איזה רגע שמתפרץ מעצמו, כי אם זה מתפרץ מעצמו, זה לא בהכרח שמחה. ברוב המקרים זה לא שמחה. כן, זאת התלהבות, זה סוג של התרגשות, אבל זאת לא שמחה אמיתית. שמחה היא לא רגש עוצמתי. שמחה זו תחושת מלאות שיש לי כרגע בחיי בדיוק את מה שאני צריך או צריכה, ואני במקום הכי מדויק לי. לכן עובדים על הודיה, כי הודיה זה יש לי. ועוד תוספת קטנה, חשוב לנו להבין שעצבות, תקשיבו טוב, עצבות זו כפירה. כי אני בעצם כופרת בטוב של השם, ואני כופרת בהשגחה הפרטית, כי אם אני הרי בכל רגע נתון במקום הכי מדויק לי, אז איך אני יכולה להיות בעצבות? עכשיו שוב, זה לא סותר את זה שיש לנו חס ושלום שלא נדע, כן, יש הלכות לאבל וכמה ואיך, אבל ביום יום, כשאנחנו נמצאים ביום יום, אם אנחנו פותחים מחברת ומתחילים לרשום, ואני כל כך הרבה פעמים הזכרתי את זה כאן, מתחילים כל יום לרשום תודות, אפילו על דברים קטנים, תודה על כוס קפה חם בבוקר ועל שמש שזורחת ועל מייבש יכול לייבש לנו את הכביסה כשיורד גשם. כל כך הרבה יש לנו על מה להודות, וכשאת כותבת את זה, את רואה את זה גם מול העיניים, את יכולה גם לדפדף אחר כך במחברת ולהיזכר ולראות כמה הרבה וכמה טוב יש לך בחיים. ועצם הידיעה שאת בכל רגע נתון נמצאת במקום שהכי הכי מדויק לך, וזה לא סותר את זה שאת יכולה להתפלל כדי לשפר את התנאים, כדי לקבל עוד, כדי לשנות דברים, חס ושלום, אם זה ענייני בריאות או שידוכים או עבודה או פרנסה, אנחנו צריכים להשתדל ולהתפלל כדי אם אנחנו רוצים לשפר את התנאים האלה שיש לנו. וזה עדיין לא סותר, כי כרגע את במקום הכי נכון לך, וכשאת יודעת להודות על המקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא, זה מידה כנגד מידה, מביא לך באמת תודה, טוב ושפע, איך אומרים, נראה ונגלה. שנזכה, שנזכה באמת בזכות שני האדרים האלה שזכינו בהם השנה, שיש לנו, זה כאילו מתנה כפולה, יש לנו 60 יום של כל יום להודות ולשמוח, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הרבה הרבה סיבות טובות כדי לשמוח, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה בעזרת השם.
תשמח, או אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, כי גם ברע יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, או אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, וגם בך יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. כן, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. כי גם ברע יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש מצא את הטוב, וגם בך יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, חפש ומצא את הטוב.
חפש ומצא את הטוב, תשמח, תראה את הטוב. בכל דבר יש גם משהו טוב. יוסף קרדון הרשה לנו את השיר הזה, והיום בתוכניתנו אנחנו כמובן פותחים עם הרבנית ימים המזרחי, פרשת משפטים וענייני השעה. בהמשך הוא התעקש להתגייס למילואים, ולאחר מאבק הוא באמת גויס. זה היה 4 חודשים אחרי שהוא תרם כליה, ואז הוא נהרג בפעילות מבצעית בצפון, אחרי שהטנק שבו היה התהפך. על מנתו של רס"ר במילואים הרב נערן אשחר, השם יקום דמו, שהיה רק בן 33 בנופלו, משדמות המחולה, היא תשתף אותנו. גם פינת הניקיון עם סנו, בעזרת השם היום, עם עדי ברקוביץ', וזאת ההזדמנות שלכם לשאול בכל מה שקשור לנושא הניקיון. הטלפון שלנו כאן באולפן 03-593-93. בהמשך, האם יש דבר כזה תקרת זכוכית, והאם אפשר לשבור את תקרת הזכוכית? אנחנו נדבר עם דבורה בת השבילי, שהיא אחראית פיתוח ומחירות במזרח התיכון בחברת ICIE, מאוד מעניין. גם על הצגה שנולדה במלחמה תחת השם הפסקת אש, וגם מצב חולי הדמנציה מחמיר בעקבות המלחמה, ואיתו עולה המצוקה של משפחות החולים. אנחנו נדבר גם על זה ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. בואו נצא להפסקת פרסמות ותכף חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
שלום, שלומך רחל.
עוד עולה השם כי טוב, את יודעת איך אומרים בתקופה הזאת שלומי כי שלום עמי, וזה לא פשוט. נכון. בפרשת משפטים נכון. לפנינו, ופרשה כזאת שעוסקת כמעט כולה בעצם בעניינים שבין אדם לחברו, כמה סמלי נכון. שבדיוק אנחנו עכשיו עם הפרשה הזאת.
אמת, נכון, וחזל אומרים לנו ו... אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה? ומה אלו מסיני? כמו מתן תורה של האורות והברקים והזיקוקים, אף אלו מסיני. זאת אומרת שביהדות העוני, הגניבה, האלמנות, היתמות, הפשע, הם לא החצר האחורית של התורה, זה בקדמת הבמה, מה שאנשים עוברים, הקשיים שיש לכם בחיים, חוסר היכולת לשלם הלוואה, זה הדברים הכי חשובים בעולם. והפרשה תתחיל בדינים של עבד ושל שפחה, מפני שאין דבר כזה ביהדות לקחת בן אדם ולשבות אותו בשבי ולשעבד אותו. זאת ההלכה הראשונה שמופיעה בפרשת משפטים. וגם כשאדם מוכר את עצמו לעבד כי אין לו כסף, כי הוא פשע, אין דבר כזה שהוא נשאר במקום הזה. אז על החירות הזאת לצאת מהעבדות ומהצער מדברים חזל בערב ראש חודש אדר א'. הנה הוא מגיע, האדר המעובר, משנכנס אדר מרבין בשמחה. רב קניאבסקי צל היה אומר שכתוב במשנה, אין בין אדר א' לאדר ב', אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת שמה שכן נשאר זה החיוב לשמוח. אתם הולכים עכשיו לשמוח, כי הזמן הזה מחייב לעשות מי ש ולהתחיל לשמוח. איך זה קשה. שימו לב שרק אב ואדר נכנסים. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לא כתוב על שום חודש אחר בחזל נכנס. זאת כניסה זהירה כל כך. כתוב בחשוון ולא ירדו גשמים. לא כתוב נכנס. הכי קשה זה להיכנס ממצב של עצב למצב של שמחה, כמו בחורפים ארוכים וקשים. לכן יש שני אדרים, כשהחורף והחושך ארוכים במיוחד. כך להבדיל גם בקיץ, באמצע החופשה, פתאום להיכנס לשושת השבועות ותשעה באב. הנכנס הזה הוא קשה, הוא מעבר מעולם לעולם. ולכן יש כאלה שרוצים להישאר. אין הלימה בין שני החלקים האלה, בין העצב לבין השמחה. זה מה שמרגישים הלומי הקרב שחוזרים עכשיו מעזה. הם לא מצליחים לעשות את מי שנכנס הביתה, והחיים מחייבים לזוז קדימה. העבד הנרצע בפרשה עומד ליד הדלת. קדימה, צא לחופשי, מי שנכנס אדר, אתה עכשיו נכנס לבית שלך. והוא לא מסוגל, הוא אומר, אהבתי את אדוני. היי, צורת החיים הזאת הייתה אילוץ, אל תתאהב בה, מלחמה, זה לא, אתה עכשיו הביתה. וזה מאוד קשה, רוצים את אוזנו ליד הדלת, אומרים לו, עמוד ליד הדלת ותיכנס, אתה לא יכול להישאר היכן שהיית. והתורה מלמדת אותנו שרק אישה תמיד, תמיד ממשיכה, בכוחות שלא מובנים לה בעצמה, כי אין דבר כזה שפחה נרצעת, אין, יש עבד נרצע, הוא יכול לומר אהבתי את אדוני, ולא לחצות את מפתן הדלת, ולא לעשות מי שנכנס לחיים יותר שמחים, רוצים את אוזנו, אבל אישה תמיד משתחררת, ורואים כל כך הרבה נשים, שגם הן מורות, כמו העבד הנרצע, אבל אהבתי, איך אהבתי את אדוני, איזה בעל מדהים היה לה, איך אפשר לקום ולהמשיך הלאה. אבל אז היא מסתכלת, אחרי שהיא אומרת אהבתי, והיא רואה ואומרת לי, ימים את יודעת מה? אני אוהבת גם עכשיו את הילדים האלה שנשארו לי, את עם ישראל הטוב שנמצא יחד איתי, ואת יודעת מה ימימה? אני עוד אוהב. אישה אף פעם לא נתקעת באהבתי, אף פעם לא נרצעת למצב, היא תמיד תעמוד מול דלת נעולה, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב, ותעשה מי שנכנס למצב אחר, למצב חדש, למצב של שמחה, מפני שככה זה אישה מתעקשת לצחוק. ספר יצירה זה ספר מאוד עתיק, ויש בספר יצירה 12 כוחות בנפש כנגד כל חודש, ראייה, שמיעה, הריח. החודש הזה הכוח שלו הוא הצחוק. אנחנו מתחילים לצחוק, שימו לב, אומר רב מוישה שפירה, איך אבלים מצליחים לצחוק, זה כל כך מוזר, בעולי אבלים פתאום לצד הבכי הנורא שומעים כל צחוק, למה זה ככה? איך זה יכול להיות? כי יצחק, כך הוא אומר בגאונות רב מוישה שפירא זצ"ל, מת ואז קם לתחייה, הוא כבר היה אפר, אפרות צבור ומונח על גבי המזבח, ואז יוצאת בת קול ואומרת אל תשלח ידך אל הנער, והוא חוזר לתחייה, וחזל אומרים שהוא מברך, ברוך אתה השם מחיה המתים. בתפילת 18, הברכה הראשונה היא מגן אברהם, והשנייה כנגד יצחק, מחיה המתים. כל פעם שאת מצליחה לצחוק, את מחיה איזשהו מוות. את מראה לעצמך שאת מבינה, שגם מהדבר הכל כך קשה הזה, משהו טוב יכול לצאת. תעמדו ליד הדלת, תעשו מי שנכנס מחר בערב, תעשו כניסה עליזה ושמחה הביתה, אבל כל כך אהבתי, נכון, ועכשיו סביתי במה שאת אוהבת, כי תמיד יש משהו, ואז תלחשי לעצמך, אוהב, אני עוד אוהב כל כך. אל תשכחו את הכלל המשגע שמופיע בפרשה, אני אהיה ביתך קודמים. מה זאת אומרת? אם הם עניים ביתי והם עניים, זאת אומרת שגם אני עניה, כי זה הבית שלי. אז מה זה עניה ביתך קודמים תן להם? אבל אני, אם היה לי, לא היו לי עניים בבית, שהוא עד העניה ביתך. זאת אומרת שאת עושה מעשה של בריאה, של יש מאין. אם הם עניים, זה בגלל שגם את עניה. ועכשיו תמצאי בעצמך את הכוחות המאמנים האלה, של פתיחת הדלת, נכנסת הביתה מי שנכנס, בעליזות, בחיוך, במילה טובה. גם את עניה, נכון. ומהעוני שלך, את מוציאה את האוהבת ואת האוהב, אפילו שאת האהבתי שהיה לך, לקחו לך. אז נשים, יש לכן הכוח הזה. וואו. הכוח המעובר של אדר המעובר אדר א'.
כן. ואולי לא בכדי נאמר ששמחה ממתקת את הדינים, יש בה כוחות על אנושים, וזה לא קל. לא, תשמחי, תשמחי, לא, זה לא קל. זאת חתיכת עבודה, אבל כן, אבל בסוף השמחה ממתקת את הדינים ומשברת את החומות.
אני למה אני צוחקת? כל השיעורים שהיו לי השבוע היו על שמחה, וכולם יצאו בכזה דיכאון, כי זה נורא קשה.
כי זה קשה, זה באמת קשה. אבל שכרה בצידה, תתאמצו, כן, תתאמצו על זה. שווה להתאמץ על זה, כן.
לגמרי, לגמרי. המשיכי לשמח אותנו, רחל.
והלוואי ובאמת יהיו לנו סיבות טובות ואמיתיות לשמוח בעזרת השם, שרק בשורות טובות.
אמן.
תודה רבה. אמן, אמן, אמן. תודה רבה לרבנית ימים המזרחי. ואתם מאזינים יקרים, בטח חלקכם כבר שמעתם, על החמצן הסינגלטי, שאם נשאף אותו במינונים נכונים, הוא יכול לעשות בגוף פלאים. הוא יכול לתקן פציעות, לחזק את המערכת החיסונית, לייצר כלי דם חדשים, להקל על קשיי נשימה, אסתמה, אנמיה ועוד. חמצן סינגלטי הוא חמצן מעורר, כלומר פעיל יותר מחמצן רגיל, אשר נשימתו ברמה נמוכה מפעילה בגוף מנגנוני הגנה ותיקון טבעיים, שמאפשרים לגוף להתמודד עם מחלות, תסמונות וכל יציאה מהאיזון הטבעי של הגוף. החמצן הזה נמצא בפטנט של זי מדיקר. זי מדיקר מכשיר עם טכנולוגיה פורצת דרך, מוגנת פטנט, גאווה ישראלית, פיתוח ישראלי, זי מדיקר, אפשר לנשום מחדש. חייגו עכשיו, כוכבית 3345, כוכבית 3345.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
הוא התעקש להתגייס למילואים, ובאמת לאחר מאבק הוא גויס, וזאת כ-4 חודשים אחרי שתרם כליה. ואז הוא נהרג בפעילות מבצעית בצפון, אחרי שהטנק שבו היה התהפך. שלום לצוף השחר על מנתו של רב סמל ראשון במילואים, הרב נערן השחר, השם יקום דמו, בן 33 בנופלו, משדמות מחולה. שלום צוף.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
כן. ספרי לנו על נערן שלכם, הבעל.
זכיתי באמת בבעל יקר ונפלא, שזכינו יחד לגדל שני ילדים. גרנו בשדמות מחולה בגלל שנערן לימד פה תורה בישיבת הסדר. תלמידים ש... בעצם לומדים לפני הגיוס לצבא, מתגייסים לצבא ואחר כך חוזרים לעוד תקופה של לימוד תורה בישיבה. וגם בזמן שהוא לימד אותם תורה, הם חיברו את זה כמובן, ברור שהתכוננו לצבא וכו', אבל גם כשהם לא היו בצבא, הם חיברו את זה לארץ ישראל. לפעמים למדו תורה, נגיד במשמר בלילה בחמישי, בחווה פה שקרובה אלינו ששומרת על הקרקעות של בקעת הירדן. חלק מהדמות שלו.
כן, ואם אנחנו מדברים באמת על דמותו ועל כמה הוא היה מיוחד, אז הנה, אני מבינה שהוא תרם כליה 3 חודשים לפני המלחמה.
נכון.
כן, שזה גם לא פשוט, אני יודעת שהיום אנשים עושים את זה, אבל להחליט יום בהיר אחד, לעבור ניתוח, לעבור בדיקות, לעבור, יש תקופת החלמה, יש כאבים, זה לא פשוט לקבל החלטה נכון. כזאת.
כן. נכון. זה לא פשוט, וברגע שהחיים שלו הם עם הסתכלות לעבר כלל ישראל, אז זה נהיה טיפה יותר מובן. בעצם אני לא חי רק בשביל עצמי, אלא אני נותן כוח לעם ישראל, ועם ישראל נותן לי כוח, זה ממש הרמוני.
כן,
זה לא משהו...
וואו. ואני מבינה שבעצם לא קראו לו למילואים, אלא הוא התעקש להתגייס.
נכון, נכון. קראו לו למילואים כי הם לא ידעו.
לא ידעו שהוא עבר את
הניתוח. כן, במערכת.
כן.
כן, אבל הוא סיפר להם, ובאמת הם לא רצו אותו, אבל הוא הצליח להביא את האישור מראש מחלקת השתלות, שבעצם הוא גם מנפי בשיריון, אז הוא בעצם מבין את שני שני המצבים, גם את הגוף, איך הגוף מתפקד לאחר תרומת כליה, וגם את הטנק והפגזים והעומס על הגוף, והוא אמר לו ש...
אוי, אנחנו קצת מאבדים אותך, את צופת איתנו?
כן.
כן, הייתה איזו הפרעה קלה, אבל הנה חזרת אלינו. כן. אני מניחה שלא חשבתם על תרחיש כזה שבו הוא ייפצע או חלילה, כן, כאילו, וזה מה שבסוף קרה, הוא יהרג. ניסית לחשוב על זה שאולי בכל זאת, אמנם זה שלושה חודשים אחרי, אבל בן אדם עבר חתיכת ניתוח, אולי הוא חלש יותר, אולי הוא לא במיטבו. מה כל זה עשה לכם?
בטח שחשבנו על זה וקיבלנו את ההחלטה באמת אחרי התייעצות עם הרופאים. אבל קיבלנו את השדר הזה, אז ידעתי שיהיה בסדר, אבל ברור שכשהולכים למלחמה, אתה יודע שאתה מסכן את עצמך. בלי קשר לכליה או לא. גם כל המוני עם ישראל היקר שיצאו למלחמה, באמת חלקם לא חזרו. בלי קשר לכליה או לא כליה, יודעים שהם יכולים לסכן את עצמם.
כן. נערן נפצע בהתהפכות של הטנק, נכון? והוא היה מאושפז בבית חולים, הוא היה פצוע קשה. מה חשבת כשהוא נפצע?
אתה לא כל כך מעכל. מתגעגעים. זה פצוע אנוש, זה משהו לא עם הכרה. אז זה הרבה געגועים. וכאב, מחשבות על הילדים. מסתמן, הבנתי שהם כנראה יהיו יתומים, וזה לא קל.
בני, כמה ילדים?
6 ו-3.
וואו, ילדים קטנים מצד אחד, אבל מספיק גדולים כדי להבין.
כן, כן.
אני לא יודעת אם להבין לעומק, אבל את יודעת, איזושהי הבנה שאבא, במיוחד ילד בן 6, שאבא בעצם לא יחזור. איך הם באמת הגיבו?
בערי הבן הגדול לחש לי בשקט, עכשיו אני יודע שעם ישראל שאבא מסר את הנפש בשביל עם ישראל. זאת אומרת, מאיפה המילים האלה? כנראה זה משהו, אף פעם לא דיברתי ככה, אבל כנראה את השדר הוא קיבל מאבא. ומה שדיברתי איתו זה שזה לא היה רק במוות, זה החיים שלו, וזה גם מה שאנחנו מנציחים אותו כרגע. אני אשמח לספר על איזה פרויקט שאנחנו מנציחים אותו, שמתקשר למה שאמרתי בהתחלה, האדמה פה של ארץ ישראל הייתה מאוד חשובה לו, וממש עכשיו אנחנו, עמותת חיבורים עוזרת לנו בזה, ואנחנו בעצם יוצרים שביל שמחבר בין שדמות מחולה למחולה. לטיילת יקראו טיילת נוף ירדן, וזה ממש שומר על הגבול המזרחי של הארץ, אנחנו גרים ליד ירדן, ואני מזמינה את עם ישראל להיות שותף. אפשר לכתוב בגוגל, בפייסבוק, טיילת נוף ירדן. אנחנו צריכים את המימון של עם ישראל בשביל לממן את זה. יש שם 700 עצים, מערכת השקיה, וזה ממש מהחלון של הבית אני רואה את זה, וזה גם מסר לילדים. אם שאלת על הילדים, אנחנו ממשיכים אותו.
ממשיכים, טיילת נוף ירדן, זה השם למי שבאמת מחפש ורוצה להיות שותף. כשנערן היה פצוע קשה, אנוש, את ביקשת מעם ישראל שיתפללו לרפואתם של האנשים, בהם הושתלו האיברים של נערן, זאת אומרת, הוא לא רק בחייו, כן, היה, כן, תרם כליה, אלא גם אחרי מותו.
נכון. זה באמת זכות שלא כל אדם שמת לצערנו זוכה לה, אבל באמת בגלל שהוא נפצע וזה מוות מוחי, זה היה לי ברור שזאת הצוואה שלו, אם הוא עשה את זה בחיי. זה באמת זכות גדולה.
ואת אפילו פגשת את הנתרמים.
נכון, נכון.
איך היה המפגש איתם?
פגשתי ורק בקשר. מרגש וכואב יחד. באותם רגעים שלנו הודיעו שנערן השיב את נשמתו לבורא, הם קיבלו הודעה על אופציה מאוד גדולה לתקווה שתציל את חייהם. זה ממש באותם שניות, אבל זה מרגש שאם כבר זאת הגזרה, אז זכינו להוסיף חיים.
כן, וזה נותן איזושהי מין תחושה שנערן בעצם ממשיך באיזושהי דרך לחיות?
זה אחד מהדברים. כן. נערן ממשיך לחיות כי הוא חי חיים עם גובה ורוח, וזה ממשיך. הנשמה לא נעלמת אף פעם.
כן. את יודעת, שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים, ואנשים רוצים לעשות לעילוי נשמת, אנשים רוצים לקבל על עצמם דברים, וככה מההיכרות הכל כך קרובה שלך את נערן, ואנחנו באמת מבינים שהוא היה כל כך מיוחד. זה לא קלישאה של אחרי מות קדושים, אלא בן אדם שהולך ותורם כליה, וכל הרצון שלו לתת ולהתגייס, למרות שהוא יכל לוותר. מה היית מבקשת מהמאזינים? מה נערן אולי היה רוצה לבקש שיעשו לעילוי נשמתו?
אני חושבת שמה שהוא עשה עם התלמידים, הדבר שהכי היה לו חשוב והעיר אותו באלף ובעין, זה שהתלמידים חווים שהלימוד תורה שלהם הוא חלק מהחיבור והקישור לעם ישראל, לכלל ישראל, גם לאלה שהם כרגע לא שם, וזה מאוד חזק. בעצם אני לומד תורה כחלק ממשהו גדול, אז הלימוד תורה שלי הוא אחר, וכל אחד שככה מתפלל, לומד ומקשר את עצמו לה. הרי קיבלנו תורה כעם, אני מרגישה שזה משהו מבין הדברים שהוא היה רוצה.
כן, אז מה השם המלא של הרב נערן, כדי שהנה, אם אנשים היום מחליטים לקחת איזושהי שעת לימוד, או שבאמת יהיה לעילוי נשמתו, מה השם המלא שלו?
אז הבנתי שלעילוי נשמת זה שם האבא, אז נערן בן עופר.
נערן בן?
עופר.
עופר. נערן בן עופר, ואם אתם כן לעילוי נשמתו, כל כך נוגע ועצוב מצד אחד ומרגש מצד שני, ומנעד כזה של רגשות. כן, כן, לא פשוט.
אנחנו לומדים להכיל את הכל ביחד בעוצמה גבוהה.
כן, וואו.
הכאבים.
כן, אז קודם כל שהקדוש ברוך הוא ינחם אתכם בתוך שאר עם ישראל, ולא תוסיפו לדאבה עוד, שיהיה בשורות טובות ורק שמחות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח וחיבוק גדול, גם מאיתנו, חיבוק גדול והרבה כוח. ותודה, צוף, תודה לך, תודה ששיתפת אותנו, צוף השחר, אלמנתו של רב סמל ראשון במילואים, הרב נערן השחר, השם יקום דמו, שהיה רק בן 33 בנופלו. תודה על הדברים האלה.
תודה.
תודה. איזה אנשים. איזה אנשים. אני רוצה לתת לכם מספר טלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות בענייני, כן, ניקיון ותחזוקת הבית. 03-593-93. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אני חוזרת. 03-593-93. ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו. מה שלומך, עדי?
בוקר טוב רחל, מה שלומך?
ברוך השם, התגעגעתי אלייך.
גם אני.
כן, אנחנו צריכות לחזור ללימוד שלנו, את יודעת.
נכון, אני מחכה לזה, אני לא מתקדמת בספר בלעדייך.
אז זהו, אנחנו, כן, יום רביעי זה יום שאני גם לומדת, אין לי זמן, אבל אולי אפילו מחר אנחנו חייבות לעשות את זה. הנה, דיברנו על זה בשידור חי, עכשיו לא נוכל להתכחש לזה. מאזינים ישאלו, אנחנו נצטרך לתת להם תשובות. כן, אז קודם כל יש לי פה איזו שאלה, שואלת אותנו מאזינה כך, איך מנקים כפות עץ מתבלינים? את יודעת, במיוחד, יש תבלינים שמשאירים, במיוחד הקורקום, כן, משאיר את צבע, כן.
אז לא בעיה בכלל, לוקחים קצת סודה לשתייה, ככה זורקים ככה קצת על הכף עץ, ואז מטפטפים מיץ מלימון טרי, ומשפשפים, זה קצת מבעבע, ואחר כך משפשפים, זה מסיר אבל את כל הלכלוך, ללא חשש.
יפה. עוד שאלה, בנושא של כביסות, את יודעת, זה משהו שאף פעם לא נגמר, שואלת אותנו מאזינה, איך נשמור על כביסה ריחנית? וזאת באמת שאלה שחוזרת על עצמה בווריאציות שונות, אנשים, או אני משתמשת במרקח, אין לי את הריח הכיף הטוב הזה של הכביסה, ואין כמו ריח של כביסה ריחנית, ככה, שמתפזר לנו בבית.
נכון, אז כל אחת יש לה את הקטע שלה, אז כביסה זה הקטע שלי. אני כאילו מטורפת על כביסות, אני אוהבת להתעסק עם כתמים עיקשים, זאת ההתמחות שלי. אז אני כל חודש בערך עושה טיפול שוטף למכונה. אני מוציאה את המגירה וגם מציצה פנימה, כי הרבה פעמים יש לכלוך בתוך החלק איפה שהמגירה, מנקה את המגירה ממרקחים, מה שניתר מהמרקח ואבנית. יש את הגומיה שנמצאת בתוך הזה, תופתעי לראות כמה עובש יש שם, כי זה בעצם מה הם עומדים.
אני כבר גיליתי, ואני לוקחת הרבה פעמים מגבון כזה של ניקיון, זה עם החומץ, ואני פשוט מנגבת שם, יורד לגמרי.
אבל זה מסריח, זה פשוט נורא, זה מצחין, זה עושה כביסה לא רחנית. וחשוב, אחרי כל כביסה אני משאירה את דלת המכונה הפתוחה. אם אני קצת, אין לי זמן ואני רוצה לקצר את כל התהליך הזה, יש מוצר יהודי, נקרא ניקוי וחיטוי מכונת הכביסה, ואז זה בעצם עם המון חומץ, זה ככה מנקה את המכונה. עכשיו אני מחבסת מעט פריטים כל פעם, ואני תולה לא בצפיפות, ואני, עם ההפרעה שלי, אני תולה על קולבים. עכשיו, כן. כן, אם נגיד יש לי חולצה שאני חייבת למחר, אני תולה על קולב, לוקחת, נכניסה לחדר עם האוורר ופותחת חלון, ועד הבוקר זה מתייבש. עשינו את כל זה ולא הצלחנו, אז יש פתרון, הכביסה עדיין לא רחנית כמו שאנחנו רוצים, אז יש מקסימה למייבש, זה מתז, בריחות מאוד מאוד מוכרים שתואמים למרקחים, ואז אני מתיזה על הבגדים, ואז פשוט היא רחנית שוב. אני גם מרססת הרבה פעמים בתוך הארון, או סתם בבית, פשוט ריח מדהים.
כן, מדהים, מדהים. אז הנה, קיבלנו באמת הרבה טיפים. ויש לנו מאזינות על הקו שרוצות לשאול. כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אני שומעים אותי?
כן, אנחנו איתך ואת יכולה לשאול.
יופי, קודם כל, תודה רבה על התוכנית המקסימה. זה במעבר חד מנערן בן אופר, שלילו נשמתו התאורה. אבל באמת שאלה על ניקיון, ממש תודה על כל החיזוקים.
ותודה לך,
כל התוכניות.
ותודה לך, ותודה גם על ההבנה הזאת, שלפעמים באמת כל כך קשה לעבור מאייטם לאייטם, במיוחד שפה מדברים על, אבל תת, בסוף השגרה גם שומרת לנו על שפיות, וניקיון הבית, כן, זה חלק משגרה. אין מה לעשות.
נכון, אז תודה. הארון מטבח שלי עשוי מעץ, שהוא מצופה פורמייקה, ו... מעשה קונדס אפילו של מישהו מבוגר ש...
אוי.
איבדנו אותה. רגע, איבדנו אותך, איבדנו אותך, בואי תחזרי.
טוש ארטליין.
כן.
טוש ארטליין שרשמו איתו על ארון פורמייקה. אוקיי. אני לא מצליחה בשום צורה, שמתי אשריה של אקונומיקות מסוגים שונים, חומרים כימיים מסוגים שונים, ניסיתי עם כל הטרמפנטין וניסיתי גם עם ספוג הפלא, את יודעת, בהתחלה משהו שגרתי.
כן.
כנראה שזה היה תושרת להם מאוד, לא יודעת. אבל אם אפשר לזה איזושהי יצא.
ניסיתי עם אלכוהול 70%? לא.
אני לא זוכרת, הציטון ודאי.
אז האלכוהול 70% מסיר ארטליין, זה בעצם הטושים העמידים האלה של, שלא יורדים. אבל זה יורד, כן. אני מאוד אוהבת הטושים האלה, וכבר נתקלתי במעשה קונדס הזה, וזה יורד עם אלכוהול 70%. אבל אחזור עוד ועוד ועוד ועוד,
לא
זה
להתייאש.
בסוף ירד. כן.
לא להתייאש.
כן, הוא באמת עקשן, זה כבר עוד מתנת, אז כבר פסח מגיע, וזה עדיין נמצא לי על ה...
אז בואי תנסי, מעניין. בואי תנסי, אלכוהול 70%. שיהיה בהצלחה, בשמחה.
גם לכם, תודה רבה.
ויש לנו מאזינה נוספת, כן, בבקשה.
הלו.
כן, אנחנו איתך.
כן, שלום. קודם כל רציתי לומר תודה לידי. הפתרונות פשוט מדהימות, לקחתי כמה דברים מאוד מאוד יעילים. עכשיו רציתי לשאול, יש לי מגפיים מבעד, שני זוגות, שהם התרטבו לי בגשם, ויוצא מהם ריח נוראי. עכשיו כמה שניסיתי להברר ולייבש, לא בפן, אמנם לא ייבשתי בפן, כי אין לי פן. ניסיתי לייבש אותם, לשים דורדורנט. עכשיו, כששמתי דורדורנט, פתאום התחיל לצאת מין עדים כאלה, זה היה נראה משהו מוזר שכאילו עוד רגע המגף הולך להישרף.
וואי.
משהו נורא מוזר היה שם.
אוקיי, לא בעיה. לא בעיה. אז קודם כל, בימים של שמש כמו היום, מה שאת עושה, יש מוצר שנקרא פרש מנטרל ריחות רעים. שתביני, זה עוזר לאימהות של חיילים שחוזרים עם כל ה... סירחון הזה אחרי ימים שלמים שהם עם נעליים. אז את פשוט מתיזה לתוך הנעליים, כן, מתיזה לתוך הנעליים הרבה, ופשוט מוציאה החוצה לאוויר. יש בזה איזשהו חומר מסוים, זה סודי, אבל יש בה משהו שהוא פשוט עוזר לנטרל ריחות קשים. אז זה הפתרון שלך. זה גם עולה לבעלי חיים.
פרש
מנטרל ריחות רעים.
כן.
ריחות רעים.
של סטנו, כן?
כן.
מוציאים אותו בכל סופר?
כן, ואם יש לך איזושהי בעיה, כוכבית 5743, נאתר בקרבת הבית שלך.
בסדר גמור, תודה.
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. והנה, כל מי שבאמת מתמודד, לפעמים זה בנעלי ספורט, לפעמים באמת זה בנעליים שהיו סגורות ככה, והלכו איתם ימים שלמים, או נרטב, או... ואני רוצה לשאול באותו עניין, אם בריחות הסכינן היום, אז בעלי נרטב לו הרכב, החלון כנראה היה קצת פתוח, לא יודעת מה, ונכנס גשם, וזה באמת גם עושה, זה, הגשם הגיע לריפודים כנראה, וזה גם עושה איזשהו ריח לא נעים. היית גם ממליצה על אותו חומר?
איזה ריפודים? זה ריפודים רגילים או אור?
לא אור, לא.
לא אור. אז הייתי אפילו משתמשת, יש את השטיחים, את הספרי לשטיחים, יש אחד חדש שהוא בריח מרקח כביסה. אז הייתי לוקחת ככה מברשת טובה, מתיזה לתוך המברשת ומשפשפת, ואז יעשה לך ריח של כמו כביסה.
יפה.
זה פשוט מצוין. או אתה פרש מנטרל ריחות, הוא גם מצוין לריפודים.
כן, פרש מנטרל ריחות. ואני חייבת לשאול עוד שאלה. דיברנו בזמנו על הנושא הזה של קרדית אבק הבית, ואני זוכרת שאמרת שיש איזשהו חומר שמנטרל את הקרדית הזאת, אבל אני לא זוכרת את השם שלו. הייתי שמחה שככה נקדיש לו גם איזה מילה או שתיים.
אז כן, אז יש לקרדית הבית גם, יש הרי לסנו שלושה תרסיסים של שטיחים, אבל זה לא רק לשטיחים, זה גם לריפודים. אז השטיחים פלוס הוא מחסל את קרדית אבק הבית. אז את פשוט גם באותו סיפור מתיזה על מברשת, משפשפת, וזה מחסל אותה.
יפה. אז הנה, גם ריחות, גם קרדית הייתה לנו היום, וגם ארטליין. כן. כן. תודה רבה, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו. תודה רבה על הדברים האלה, ואת תמשיכי כמובן איתנו עם עוד דילמות של ניקיון גם בשבועות הבאים. ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסמות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו. We'll be right back.